שלום וברכה, מוריי ורבותיי. אנחנו ננסה לעבור על כמה עניינים בפורים. דפים הם על שתיית יין בפורים, אבל זה לא יהיה בעזרת השם הנושא היחיד. אני לא יודע, נראה לפי הזמן בעזרת השם. הגמרא במגילה דף ז עמוד ב' אומרת: אמרה ומחייב איניש לבסומי ופוריה עד אלו ידע ונעור המלם ברוך מרדכי. אומרת הגמרא: רבא ורבי זיירה עבדו סעודת פורים, ועדי עדדי, עשו סעודת פורים ביחד. קם רבא, שחטה לרבי זיירה. קם רבא ושחט את רבי זיירה. למחר באי רחמי ואחי. יום אחרי זה ביקש רחמים והחיה אותו. לשנה אמר לי, מי תימר, ונהיה בסעודת פורים. ועדי עדדי, בוא נעשה עוד פעם סעודת פורים ביחד. אמר לי, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה, לא כל יום פורים, מספיק פעם אחת, אני איתך לא עושה יותר סעודות פורים. הגמרא הזאת מעוררת מחשבות. שתיית יין באופן כללי זרה לנו, זה לא הדבר שמתאים לנו. ספרים שפעם רב לוי יצחק מברדיצ'ב הלך עם חסידים וראו איזה גוי אחד מתגולל ובתוך איזה על הרצפה שם הרחוב מלא ביין, נעצר רב לוי יצחק, נעצרו החסידים, אמרו לו: הרב, מה אתה עוצר לידו? אמר להם: תראו את הגוי הזה, הוא הולך בדרכי אבותיו, בואו נלך גם אנחנו בדרכי אבותינו. אז אני לא אומר שכל הגויים שותים, אבל זה לא מתאים לנו, כאילו שתיית יין זה לא שלנו, זה לא מתאים לעם ישראל. וחוץ מזה, לכאורה מעשה לסתור. הגמרא כאן מביאה מעשה, שאתה אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו מישהו הולך ושוחט מישהו אחר בעקבות שתיית יין. ובאמת, הרן על הריף מביא את דעת רבינו אפרים, שלמד מהסיפור הזה שנדחתה המאמרה, של חייב איניש לבסומי ופוריה, דאמרי לנו בגמרא, דמחייב לומר, ברוך מרדכי, ארוך המן, מרוכה אסתר, ארורה זרש, גם חרמון הזכור לטוב, ומחייב לבסומי עד אלו ידע, מה היא כאמר? וכתב רבינו אפרים זל מהור עובדה, וקם רבא ושחטה לרבי זיירה כדי איתה בגמרה אידחלי מאמרה דרבא ולא שפירדמי למאב הדחי. אז רבינו אפרים אומר, המעשה הזה הראה שבאמת אין דין כזה של מחייב איניש לבסומי ופוריה. הפרי חדש הבין דווקא הפוך. לאחי מייטי תלמודה הוא עובדה להשמועינה דמיימת רבה כפשטה דמחייב איניש לבסומי עד אלו ידע ונעור המן לברוך מרדכי. למה הביאו את הסיפור? כי זה שתבין שזה כפשוטו, שאתה באמת צריך לשתות עד שאתה לא יודע ונעור המן לברוך מרדכי. והנה מעשה סיפור שאתה רואה שבאמת הם הגיעו לרמת שתייה כזאת. למרות הדברים האלה ולמרות הגמרה הזאת, ראשונים רבים צמצמו את הגמרא הזאת מכל מיני כיוונים. הרמב״ם, חוד מגילה וחנוכה פרק ב', כיצד חובה הסעודה הזו שיוכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות. אז הרמב״ם מדבר על דרך חדשה שירדם בשכרות. ברור שמדובר על הרבה פחות מעד אלו ידע כפשוטו. יש הרבה אנשים ששותים יין, מתוך שתיית היין נרדמים. הרמ"א הוסיף וביאר את שיטת הרמב״ם בצורה מיוחדת. אומר הרמ"א: הגה יש אומרים ואין צריך להשתכר כל כך, אלא שותה יותר מלימודו וישן, ומתוך שישן אינו יודע ונעור המן לברוך מרדכי. אז אתה שותה קצת יותר, נרדם, בעיקר שתרדם, כשאתה ישן אתה לא יודע אור המן, ברוך מרדכי, ממילא אתה יוצא ידי חובה. הבית יוסף מביא אפשרות בשם התוספות, שלא מדובר רק על המשפט אור המן ברוך מרדכי. כתבו התוספות: ולא ידע בן אור המן ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים. כל המשפט הזה צריך להגיד בלי להתבלבל, זה כבר מסובך יותר. שיקור יודע בדיוק מי זה המן ומי זה מרדכי. בטח שיקור, גם אם הוא מאוד שיקור, הוא צריך להיות שיקור ממש לא כנוח, אלא שיקור כלות, לא ידע בשכבה ובקומה שלא ידעת מי זה ארור המן. להפך, שיקורים עוד יותר יודעים בדיוק מי זה המן. אז הוא אומר, זה משפט ארוך, הוא צריך להגיד את כל המשפט, ואז אם הוא יתבלבל זה כבר מספיק. וכתב הרן, כלומר דאבן אהור אמן לברוך מרדכי לחוד, אפילו שאתה טוב על אותה אבן, אם הוא שאתה הרבה הוא לא יתאבן אהור אמן לברוך מרדכי. פירוש שלישי, רבינו ירוחם, יש מפרשים לכוון החשבון, כי כך חשבון זה כמו זה. והדבר הזה, לחשב החשבון, כלומר הגימטריה של ההוא אמן וברוך מרדכי שווה, והיא, יש פה כאלה מהירים בוודאי שרק אומרים להם ברוך מרדכי, אם ישר במחשב מעבירים ושולפים גימטריה, הגימטריה של ברוך מרדכי 502, קרוב, של ההוא אמן כמה? 502. זה אמיתי כאן, בלי משחקים, להוסיף על לב, זה ממש. והמערין מביא את זה הלכות פורים, אמר רב החי אביני שלי וסומי מפוראי עד אלו ידע ברור אמר מרדכי, תראה שרה שלי וסומי, כלומר להשתכר. ושאלתי את מי מערי סגל אם כן צריך להשתכר ביותר, והשיב אלא ידע אחי פירושו ברוך מרדכי ברוך המן הם עדים בגימטריה ושווה, ובקל להשתכר אדם אותו אלך חוון מניינם, ממש שכן הוא בספר אגודה. מצד אחד זה נראה וורט, מצד שני זה באמת מדהים שזה אותה גימטריה בדיוק, ארור אמן ברוך מרדכי, יש בזה פלא. אבל עוד פעם אנחנו רואים שיש כאן ניסיון לצמצם את הגמרא, לא להבין אותה כפשוטה. אבו דרם כותב ובעל המנהגות כתב, ונראה בעיניי שפיוט היה שעל הבית האחד עונים ארור אמן, הבית האחר ברוך מרדכי, וצריך צילותה שפעמים שאין אדם מתכוון ותועה. כלומר היה איזה פיוט כזה, פעם אתה עונה ברוך מרדכי, פעם הוא אמן, ואתה יכול להתבלבל. כל הדברים האלה הם מאוד מצמצמים. הגימטריה הזאת, יש כאלה שלא צריכים לשתות אפילו כדי להתבלבל בגימטריה, אבל זה מאוד מצמצם. והמאירי כתב ברוח הזאת, חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה באכילה ושתייה עד שלא יחסר שום דבר. ומכל מקום, אין לנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטוונו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג, שנגיע מתוכה לאהבת השם והודעה על הניסים שעשה לנו וכולי. ואחרי זה הוא מביא את השיטה שאולי דחו את האור אמן וברוך מרדכי. גם על פרי חדש, הזכרנו קודם שהוא הבין את הגמרא כפשוטה, הוא הבין שבאמת צריך לשתות עד שלא ידע בין האור אמן וברוך מרדכי, אומר ומי הוא אתה שהדורות מקולקלים, ראוי לתפוס סברת רבינו אפרים ז"ל, ושלא לשתות אלא מעט יותר ממה שרגיל ביום טוב, ובזה יצא ידי חובתו שכוונתו לשם שמיים, כדי שלא ייכשל חס ושלום בשום מקרה וישא ברכה מאת השם. אז הפרי חדש, למרות שהוא חושב שמדינא דגמרא היה צריך לשתות באמת הרבה, אבל הוא אומר היום דורות מקולקלים, היום לא שותים הרבה. בעל שפת אמת כתב פירוש מעניין בפשט הגמרא. השפת אמת שאני מביא כאן זה לא שפת אמת על התורה, זה שפת אמת על השס, והוא כתב פירוש מעניין ודנות בפשט. נראה לפרש דאין הכוונה שמחויב להשתכר כל כך עד שלא ידע, אלא דכל היום מחויב לעסוק במשתה, ועד דלא ידע עדיין החיוב עליו להפוקי כשהגיע לשיעור זה, אבל אפילו קודם השיעור יוצא כל שעוסק במשתה. השפת אמת אומר, גם אם אתה שותה קצת אתה יוצא, לא צריך לשתות המון, אבל אם הגעת דעד אלו ידע, אין לך יותר חובת שתייה. עד אלו ידע לא בא לתאר את כמות היין שצריך לשתות, הוא בא לתאר את הגבול שממנו כבר אין יותר מצוות שתייה. יש עניין לשתות בפורים שתי כוסית, שתי כוסיות, קיימת את המצווה. אם אתה כבר מתחיל להשתולל ולשתות יותר מדי, תדע לך כשאתה מגיע לעד אלו ידע פקעה ממך המצווה, עכשיו כבר אין עניין שתשתה יותר. אבל ידי חובת השתייה יצאת גם אם שתית כוסית או שתי כוסיות. כך מסביר השפת אמת בפירוש מאוד יפה ומיוחד. גם ליד אפרים על השולחן ערוך הוא מביא שהסיפור הזה בגמרא לא דחה את ההלכה, אבל בא להגיד תיזהר. כלומר הביאו את הסיפור הזה כדי שניזהר ולא נעבור את הגבול. אני תכף רוצה להוסיף עוד כמה דברים, אבל אני רוצה קודם כל להגיד שבאמת לדעת להיזהר לא לעבור את הגבול זה דבר מאוד חשוב, במיוחד בעולם של ישיבות שרגילים לשתות יותר, ואנשים שעוברים את הגבול ושותים יותר מדי, בסוף מקיים, מפסידים את הכל. מורי ורבי הרב עמיטל זיכרונו לברכה היה אומר, אני יודע לשתות, אני מהונגריה, אתם לא יודעים לשתות, תיזהרו. והיה ככה מאוד ככה, מצד אחד היה, הוא היה שותה בעצמו, והוא היה יודע ככה לשתות, אתה יודע, על השולחן, וככה באמת, ואווירה מיוחדת מאוד, אפילו מפליאה קצת פה בישיבה, היה ככה מאוד, מאוד מיוחד, אבל הוא אמר, תשמע, תיזהרו. מורנו הרב ליכטנשטיין, פעם שאלתי אותו, כי יש לו בעיה. אמרתי, מה הוא עושה? כי לשתות, הוא גם לא מתאים לו לשתות יותר מדי. אבל אחד הדברים שהרב לא סובל, זה ללכת לישון באמצע היום. הוא ממש היה תמיד מתקומם, אומר, אתה פשוט לא מבין, אתה מנה, כי אנשים באמצע היום הולכים לישון. הרב עמיטל אמר לו, כשתתחיל להבין למה צריכים לישון בצהריים, אז תהיה בן אדם, אתה ככה לא בא, אתה מעלינו. אמרנו, אז מה הוא עושה? הוא לא יכול לישון, אז הוא לא יכול לצאת לידי שיטת הרמב״ם, על ידי שינה. והוא גם לא שותה, אז הוא אמר לי, אני שותה מעט יותר מהרגלי, וזה לא הרבה. למרות שבפורים הוא היה תמיד ככה במסיבה, משתתף בצורה טובה, כאילו, שהוא יותר שטוי. למרות ההסתייגות שאמרתי, בכל אופן, יש כן משהו בשתיית יין, ויש משהו מיוחד בשתיית יין, וזה שחזל תקנו את זה, זה לא בכדי. אז אני רוצה רק טיפה לברר את המשמעות של שתיית יין, ואולי מה כדאי לעשות למעשה. הבור הלכה כותב, סימן תפריש צדיקי, ואם תאמר יח יחייבו חזל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול, ויש לומר מפני שכל הניסים שנעשו לישראל למי החשברוש היו על ידי משתה, כי בתחילה נתרדה ושתי על ידי משתה, ובא אסתר, וכן עניין המן ומפלתו היה על ידי משתה, ולכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין. מכל מקום, כל זה מצווה ולא לעכב. אז הוא אומר על פי אליהו רבה, שכיוון שכל המראות במגילה נעשו על ידי יין, לכן יין זה איזה סימן, רמז כזה שמזכיר את המגילה. אבל יכול להיות שיש כאן עוד נקודות. מרן הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה, בסוף חלק א', אומר, מתוך שורש הפורים שחזרו וקיבלו אז ברצון את התורה, הולך ונשך עיקר התקיימות התורה בכל עריכות הגלות הזאת. כמו שיסוד פורים קבע את הקבלה ברצון התורה שמתקיימת לעד, כן ראוי שיהיה נצחי לא יפסק לעולם. וכיוון שראה להם הקדוש ברוך הוא שנגזרה הגזרה אחרי שנהנו מסעודתו של אותו רשע והשתחוו לצלם לפנים, ראו כי קרבת העמים היא לא להועיל, רק השם יתברך הוא שמר ישראל, אין כן קיבלו עליהם מפרע כי נתברר חולה. ונראה שחיוב השכרות בפורים מכוון לזה שעיקר השכרות הוא מפני שבהסתלק הדרכת כוח השכל יש לחוש לפניית רצונו של אדם לרע ותועבה, אבל בפורים נשפע על כל ישראל שפע של רצון, רצון קבלת התורה. ובו היום העיר על כל ישראל איש ישראל המחזיק בתורת השם אור אמיתי לבחור בתורה ובדרכיה, על כן מראים שאפילו בשיחות אינו שר מדרך השם. הרב קוק אומר שכיוון שבפורים קיבלו את התורה מרצון, אז יש כאן איזה משהו נצחי שלא ייפסק לעולם, וכיוון שחטאו במשתה, אז מה התיקון? התיקון הוא לעשות משתה טוב. החטא במגילה היה במשתה. אנחנו מנסים לעשות משתה בצורה טובה. בדרך כלל אסור לשתות, להשתכר. למה אסור להשתכר? כשאתה משתכר, השכל הולך לטייל. אז זה מסוכן. אסור להשאיר את הגוף לבד. הוא עושה שטויות, הוא פועל בצורה לא טובה. אבל בפורים יש איזו נקודה פנימית של חיבור לקדוש ברוך הוא, ולכן גם כששותים עדיין הגוף נשאר משועבד, ומראים שהכל משועבד לקדוש ברוך הוא, גם הצד הפנימי שלנו, ויש כאן איזה תיקון לסעודה, וגם משהו שבאמת מראה איך גם הצד החומרי שלנו הכל משועבד לקדוש ברוך הוא. ואולי בזה ידוע מה שבעלי חסידות וקבלה אומרים, שפורים כפורים, אבל בעומק כאן יש לנו תמיד בעיה שהגוף מפריע לנשמה לעלות ולהגיע למקומות גבוהים. ביום כיפור אנחנו לא אוכלים ולא שותים, מבטלים את הגוף, וכך הנשמה יכולה לעלות למעלה, לעשות דברים גדולים. בפורים אנחנו מצליחים גם את הגוף, גם את הצד החומרי, לחבר לעבודת השם. יש כאן איזה משהו מיוחד, גבוה, שמחבר את הכל לעולם של קדושה. אז זה היסוד של היין, לפי דברי הרב. המהר"ל מסביר אחרת. המהר"ל מסביר שהיין מביא את האדם להבנה שהוא לא יכול להסתדר בעולם לבד. הוא צריך עזרה. וכך בפורים זה מראה שהישועה היא מהשם. כך מסביר המהר"ל. יכול להיות שאפשר להוסיף כאן עוד דבר. כל המגילה מחופשת. באוצר הגאונים דבר, במגילה כתוב ששם השם לא נזכר במגילה, לרמז שהנס היה נסתר, אבל כל המגילה מחופשת. יש תחושה שהחשברוש פועל והאמן פועל. באמת, באמת, הכל תחפושת. הקדוש ברוך הוא פועל מהכל, מזיז את הכל. ויכול להיות שעניין שתיית היין ועניין התחפושות הוא אותו עניין. הוא עניין שמראה את אותה מציאות מחופשת. בתחפושות פשוט שמים עלינו תחפושת ומראים שהכל מחופש, ושיד השם שולטת בעולם ולא כל מה שנראה כלפי חוץ. בשתיית היין אנחנו מורידים תחפושת. מורידים תחפושת, וכשאדם מוריד תחפושת הוא באמת מגיע לחיבור מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני חייב להגיד שראיתי בצורה ברורה פה בישיבה במשך שנים רבות, שהרבה פעמים חבר'ה בשתיית יין הגיעו למדרגות מאוד גבוהות בפורים. השאלה היא כמה שותים ואיך שותים. אני לא חושב שצריך לא לשתות. בחוץ אני חושב שצריך לא לשתות יותר מדי, צריך להיזהר. היום ששבע בישיבה צריך לקחת, אדם לוקח, לא יודע, 777, לוקח חצי כוס, שותה, בשבילי זה כמו תרופה, אבל תמיד הייתי עושה את זה בפורים, ומתחיל מיד לרקוד, אז הוא נהיה מסוחר, ואז הוא יכול להיות מספיק חופשי, כדי להצליח בצורה חופשית להתחבר יותר לקדוש ברוך הוא. מה שברסלבים יכולים לעשות בלי עין, אולי אנחנו צריכים יין בשביל זה, קצת יותר להגיע לחיבור, ליצור חיבור בין החברים. אני חושב שבפורים אנשים הגיעו באמת, יש לי הרבה תלמידים בישיבה שמהלך השנים אמרו לי, הרב, פורים שינה אותנו. פתאום בפורים קיבלנו משהו אחר, ופתאום בפורים אתה יכול להגיד דברים, אני מקווה שטובים, אבל דברים מחברים אחד לשני. פתאום בפורים אפשר לחבק את הרב ליכטנשטיין. דברים שכאילו אולי לא שייכים בזמן אחר, ואני חושב שהדבר הזה יש בו צד גדול. אני חושב שצריך להיזהר לא לבטל אותו, אבל לנתב אותו לצורה נכונה. המקור האחרון כאן של נתיבות שלום, אז הוא אומר, תשמע, לא כתוב חייב איניש לבסומי ביין, כתוב לבסומי בפוריה. פורים בעצמו יכול להביא אותך לביסום גם בלי יין. אבל אני חושב שקצת יין במידה הנכונה יכול להוסיף, כשעושים את זה בדרך הנכונה. עכשיו כאן אני רק רוצה להוסיף, לפני פורים יש תענית אסתר. מחר תענית אסתר. למה עושים תענית אסתר? אז אנשים חושבים, תענית אסתר זה בגלל שאסתר צמה. הבעיה היא שאסתר צמה בפסח בכלל. ובאמת, רבינו תם, כך עולה גם משיטת הרמה, מסביר שזה בכלל משהו אחר. ניקלו היהודים, ביום של מלחמה היו היהודים צמים, ולכן תענית אסתר היא זכר לצום שהיה ביוד ג' ביום המלחמה. כך מסביר רבינו אותם. אמנם בעל שיבולי הלקט מביא גם את הפירוש המקובל בעם, והוא אומר, נכון, זה היה בפסח, אבל שמו את זה בפורים לפני זה כדי שיבינו את הקשר. אחרת אם בפסח אף אחד לא יבין את הקשר בין הדברים. יש טעם מאוד מעניין שמביא בספר מגיד מישרים. מגיד מישרים כתב, אתם מכירים אותו טוב, רק לא יודעים שהוא כתב את הספר הזה, רבי יוסף קאו. בא לשולחן ערוך, וזה ספר שהמגיד היה מגלה לו כל מיני דברים, סודות. ובספר מגיד מישרים הוא אומר לו, אני מנסח את זה בלשון שלי, שתענית אסתר זה יום של הכנה ואיפוס לפני פורים. כדי להגיע לפורים ולשתייה ובאמת להישאר בקדושה, אתה חייב להגיע מתוך יום של צום. ככל שאדם מגיע מוכן לפורים, מתוך תורה, מתוך הצום המתאים, מתוך יראת שמיים, פורים יכול להיות מדהים. פורים יכול להיות חג שמעלה אותו למקומות גבוהים, מביא אותו למקום באמת של חיבור עצום. אבל אם אדם מגיע בלי הכנה, אז פורים באמת לא שווה הרבה. ותענית אסתר זה זמן להתכונן. בעלי המקובלים אמרו להגיד מזמור כבית על הילד השחר, לבקש בקשות, להגיע לאיזה הכנה נכונה, שאז גם כל הפורים אחר כך נראה אחרת. עוד כמה דגשים על סעודת פורים. סעודת פורים עצמה, יש מחלוקת מה המרכיבים שלה. האם סעודת פורים צריך בשר? הרמב"ם כותב שצריך בשר בסעודת פורים. השאלה הזאת אקטואלית השנה מאוד לירושלמים, כי כל הזמן מקבל שאלות, אומרים רגע, בשבת אחרי זה, ומה נעשה? אבל לפי הרמב"ם צריך בשר. המגן אברהם חושב שאולי לא חייבים בשר, אבל לכתחילה טוב יותר שסעודת פורים תהיה בשרית, אלא אם כן אדם באמת לא אוהב בשר, לא זה צמחוני, בסדר? אז שיוכל דברים אחרים, לא נורא. אם אדם לא יאכל, המגן אברהם מביא אפשרות, אז לא נורא. אבל לכתחילה פשטות הרמב"ם שטוב שיהיה בשר. האם יש חובה של לחם? הרמב"ם לא כותב לחם, אבל לא ברור שהוא לא כותב, כי אין צורך, כי ברור שסעודה זה עם לחם. המגן אברהם מעריל, מגן אברהם מביא שלפי חלק מהשיטות לחם הוא ממש חובה, עד כדי כך שאם תשכח על הניסים תצטרך לחזור. אנחנו יודעים שצריך לחזור רק במקום שיש חובת סעודה, סעודה של לחם. אם אין חובת סעודה לא צריך לחזור. המגן אברהם מביא שאולי צריך לחזור, למעשה אנחנו לא חוזרים על הניסים, לא מקובל לחזור על הניסים בסעודת פורים, אבל יש עניין בהחלט לכתחילה של לחם בסעודת פורים. לגבי טוב, רציתי להגיד עוד דברים, אבל האמת שנגמר לי הזמן, אני חושב יש לי דקה. אז בדקה הזאת רק אני אומר, פורים זה חג ששונה כל כך במקומות שונים. אתם נמצאים עכשיו בעולם של ישיבה. בעולם של ישיבה פורים הוא יום של התעלות. בחוץ פורים הוא יום אחר לגמרי. ואלון שבות הוא יום סביר, נחמד, שמחים בו. כשאני הייתי נער תל אביבי, הלכתי לתל אביב מההילה של הישיבה, מהקדושה, ואני יורד בתל אביב באוטובוס עם עוד אנשים, ומיד חבורת נערים מתיזה לנו ספרי שלג, ואני מסתכל ואני אומר, וואו, איזה פורים אחר. ואני חושב שהזמן בישיבה הוא זמן מאוד מיוחד, כי פורים באמת אמור להביא אותנו למשהו גבוה, למשהו גדול, וכל המגילה, כל המגילה מראה את יד השם במציאות של אסתר. זה היופי של המגילה, זה לא מתוך חולשה. המגילה מכינה אותנו למציאות, למציאות של היום, למציאות שבה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בצורה חיצונית, אבל במובן הפנימי יש כאן משהו עמוק יותר. הקדוש ברוך הוא לא צריך לשבור את הטבע כדי להתגלות, הוא מתגלה בתוך הטבע, בתוך המציאות, ויש בפורים איזה דגם למציאות שלנו, ולהרגיש את הדברים, להרגיש את יד השם שסובבת אותנו, שאוהבת אותנו, בטח לחוג פורים כאן בארץ ישראל, ולהרגיש אחרי אלפי שנים שחזרנו לכאן, זה לא יאומן. אתה מרגיש את יד השם ומתחבר ומגיע לאיזה התעלות מיוחדת, לחוש ביד השם בכל מקום במציאות שלך. אז צריך לחשוב גם כאן וגם בעזרת השם כשתקימו את הבתים שלכם, איך לתת לפורים, גם אם הוא שונה מהישיבה וגם אם יש תחפושות ושמחה אחרת קצת, אבל איך לתת לו באמת גם את האופי המיוחד, לצאת בהתעלות, בחיבור, בדבקות, באהבה. פורים שמח בעזרת השם.